שלום לכולם. צריך את הרמקול? נראה לי שלא. אפשר לרמקול? צריך לזה? לא צריך.
גם וגם.
טוב. חשבתי שנלמד הגדה של פסח. ונסה ללכת. מה הגדה מנסה ללמד אותנו. מה הגדה מנסה להעביר אותנו עוד שלב, עוד קומה. בצד וחירות. השנה התיישבתי לאיזה פרויקט עצמי לנסות לכתוב ממתת שערי חירות. יש לנו הלו ממתת שערי תאומה שאנחנו יוצאים מהם ממצרים, ויש, אנחנו יודעים על 49 ימים של ספירת העומר שאנחנו נעים בהם לאותה חירות. זה שתי חירויות, חירות ממצרים, ואז אחרי ההבנה של החירות ממצרים, ממתת שערי תאומה שבני ישראל יוצאים מהם, נכון? ממתת שערי תאומה שבני ישראל יוצאים מהחירות, מהשיעבוד המצרי, ואז אנחנו מתעלים לקומה אחרת בחירות, שגם לה יש ממתת ימים, עד שאנחנו מגיעים למתן תורה. ולראות איך כל קומה מייצרת את הקומה הבאה. אתה לא יכול להגיע לקומה הראשונה בלי הקומה הבאה. וכל קומה, ואני חושב שהכל באגדה. אז נראה לי שנתחיל לקרוא קצת האגדה, ואז אני נסה לגעת בקומות האלה, נסה לעלות שלב, 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 לראות את המציאות הזאת, ואז נראה מה נספיק. בכלל, לפני שמתחילים לדבר על חירות, אני חושב שהנחת יסוד ראשונה צריך להיות זה שאף אחד לא רוצה לצאת לחירות, וזה סתם בדיחות. החירות הזאת זה סתם מילה, אף אחד לא רוצה לצאת לחירות. תמיד העולם כשעמד מול שיעבוד או חירות הוא בחר בשיעבוד. גם בני ישראל לא יצאו ממצרים, הם נשארו שם, וגם מי שיצא רצה לחזור. אז בעצם אנחנו תמיד נשארים בחירות, בשיעבוד. עוד קצת יותר עמוק מזה נגיד, שהשיעבוד, נגיד שהשיעבוד הוא מאוד מתוק. השיעבוד הוא מתוק והחירות היא מאוד מרירה. וכמה שהשיעבוד יותר מתוק, החירות היא יותר מרירה. ולכן האדם לא רוצה לצאת ממצרים. הוא לא רוצה לצאת. צריך לעשות הרבה תרגילי חירות. אני מכיר הרבה מאוד אנשים, כמו הבדיחות האלה, מי קובע בבית מה קורה, אז כל אחד, גם הבעל וגם האישה, אומרים אני, נכון? אז כל אחד עדיף לחשוב שהוא באיזה חירותי כלשהו, אבל אנחנו כולנו סוג של עבדים. סוג של עבדים. ואנחנו לא נצא לחירות. אבל יותר מזה, אנחנו גם לא רוצים. אנחנו גם לא רוצים לצאת לחירות. כי החירות היא מאוד קשה. זאת הנחת יסוד. כלומר, כאילו, אנחנו ניגע פה בכמה הנחות יסוד, אבל הנחת היסוד הזאת, עד שאתה לא מבין אותה, אתה לא מבין שהבייס שלך הוא להיות משועבד. הבייס שלך זה להיות משועבד. האדם שואף להיות משועבד, כמו חיה מבויתת כזאת, הבסיס הוא להיות משועבד. הלא הגיוני זה לצאת לחירות. אני אגיד ככה, לצאת לחירות זה נגד הטבע. לצאת לחירות זה נגד הטבע, לכן מצרים זה פי הטבע. לצאת לחירות זה שאדם יוצא מטבעו ועולה לקומה חדשה. לכן הלילה הוא זה ליל שימורים, הוא מעל הטבע. הלילה הזה הוא מעל הטבע, הוא מעל המציאות הטבעית, ואנחנו יוצאים למשהו אחר. אי אפשר לעשות את זה. לכן רק ריבונו של עולם מתגלה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר, הוצאתי והצלתי ואני אעשה שפטים. כי המצרים זה מציאות, אי אפשר לצאת מזה. חז"ל אומרים שמעולם עבד לא ברח ממצרים. מה הכוונה עבד לא ברח ממצרים? כי הוא לא רצה. לא עם שערים, לא צריך. הוא לא רצה. וככל שאתה מסתכל על המציאות הזאת, אותו המצרים שלנו, האלה באפריקה, האלה בדרום אמריקה, זה מציאות. זה כולנו. אוהבים להיות עבדים, שמחים להיות עבדים, ואנחנו עבדים. לכן פסח זה נגד הטבע, זה נגד המציאות האנושית, זה לשבור משהו אצלך בפנים כדי לצאת לחירות. עד שלא נבין את זה לא נצא לחירות. עד שלא נבין שהיכולת הזאת לצאת לחירות היא הפך הטבע שלנו, היא הפך הטבע שלנו. טוב, אז זאת נקודה ראשונה בסיסית, 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 לפני שמתחילים. אולי נגיד טיפה עוד איזה נקודה שנייה גם בסיסית, 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 לפני שמתחילים, והיא גם מאוד קשה. היא מאוד מאוד קשה, כי בדמיון שלנו שיעבוד זה מצב לא טוב, לצאת לחירות זה מצב כזה, אנחנו מלמדים את עצמנו את השטות הזאת שהוא קורע את הכבלים ורץ אל החופש. אבל לצאת לחירות זה כל רגע, זה מהשיעבוד של אתמול, מהשיעבוד של לפני שעה, מהשיעבוד של לפני יומיים. כלומר, אין רגע של קריאת הכבלים ויציאה לחירות, כל רגע אתה קורא את הכבלים. עכשיו תראו, זה מרתק. תארו לכם שאני קלעתי אותך וקשרתי לך את הידיים, קראת את הכבלים. איזה כבלים אני שם עכשיו עליך? יותר חזקים. קראת גם אותם, מה אני שם עליך עכשיו? יותר חזקים ויותר חזקים ויותר חזקים. כלומר, מכיוון שהחירות זה לא איזה רגע אחד קפצתי ונהייתי חירותי, זה שנהייתי חירותי, החירות היא כל רגע, היא כל רגע. במילים אחרות, החירות שיצאתי לה היום יש שיעבוד של עכשיו, החירות שיצאתי אליה יש שיעבוד הנוכחי, והחירות שיצאתי אליה יש שיעבוד הנוכחי, והחירות שיצאתי אליה יש שיעבוד הנוכחי. זה קרב אינסופי, זה קרב אינסופי, 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 זה לא נגמר. אני לא יודע כמה מוכנים להיכנס לזירה הזאת שהם יודעים על קרב אינסופי. האפשרות השנייה זה לא להיכנס לזירה. אפשר, אפשר, רק בחרת לחיות חיי בעל חיים שהוא משועבד והוא תמיד בנפעלות שלו, וזה בסדר. אבל היכולת הזאת לשבור ולצאת היא יכולת מאוד מאוד קשה. יש פה כיסאות, זה יכולת מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. איך אני משחרר משהו ויוצא לחירות. בישיבה פעם דימינו את זה לאדם שתמיד בכל הסרטים המצוירים, לא סרטי הפעולה אלא הדמיונים. מישהו פעם אמר לי, אני רואה סרט דמיוני. אמרתי לו, כל סרט זה דמיוני. לי לא, זה מדע בדיוני, אבל כל סרט הוא דמיוני. מה אתה חושב, שהוא באמת בוכה? הוא לא בוכה. מה אתה חושב, שאתה יודע כמה פעמים הוא יתאמן על הבך? סתם, זה לראות את הצד, זה לא שלא, יא. אז בכל הסרטים האלה יש איזה תמיד איזה גיבור על כזה, לא, איזה מפלצת על וגיבור על, זה תמיד חייבים, חייב להיות אישי. יש איזה גיבור על שמאוד אוהבים אותו, הוא צריך להתמודד עם, לא גיבור על, גיבור על לא יודע, זה אחד הדמות המרכזית של הסרט. יש איזה מפלצת גדולה, איזה משהו מהמאדים, איזה חייזר, איזה כוח חיצוני שאף אחד לא יכול להרוג אותו. יורים עליו, הכדורים נכנסים ולא קורה כלום. הם מרביצים לו, קוריטור, מורידים לו, הוא לא מת, הוא לא מת מעולם. וכל השוטרים יורים בו והוא לא נופל, יורים בו והוא לא נופל, יורים בו והוא לא נופל. איזה מציאות תמידית כזאת שאין לה, אין לה סוף, אין לה סוף, אין לה סוף, אין לה סוף. יורים והוא לא נופל, יורים והוא לא נופל, יורים והוא לא נופל, יורים והוא לא נופל. מה עושים? מה עושים? ואז יש תמיד, זה תמיד אותם סרטים, נכון? שזה סיני זקן, זה זקן שאומר, או, יש איזה פלדה מיוחדת. שאם תשיגו אותה, היא תהרוג אותו, זה הורג אותו, זה פלדה מיוחדת, זה סגסוגת מיוחדת. ואז הם עולים לאר, נוסעים ברכבת, עולים על הזה, מתגברים על זה, עוזים את זה, מביאים את הפלדה. מביאים את הפלדה, עכשיו צריך גם להילחם עם המפלצת הזאת, עם הדרקון הזה, אני לא יודע עם הדבר הזה. ואז הם מתחילים את המלחמה עם הדרקון הזה, עם המפלצת הזאת, עם הזה, והוא נפצע וזה וזה, ואז בכוחות על אחרונים הוא קרא ודוקר אותה והיא מתה. ואז הגיבור, יודעים מה קורה שנייה אחר כך? אחרי שהיא מתה, נעמדת שוב. אומר הזקן, שכחתי להגיד לך שהיא מתה לעשר שניות. עכשיו זה מתחיל מחדש. גם אם תהרוג אותה עכשיו, זה בדיוק ל-10-15 שניות. גם שכחתי להגיד לך, היא מתחזקת כל פעם יותר. זה המלחמה ביצר הרע. זה המלחמה בחירות. זה קרב רחוב! עם מי? עם עצמך. טוב, עוד רגע נגיד גם את זה. היכולת הזאת, אני חושב שכמעט כל מי שאמרתי את זה עכשיו אומר לי, אז מה, אתה כל הזמן במאבק? כן. זה עולם של מאבק. התגבר כערי, כל רגע. לא סיפרו לכם את זה בגן? עבדו עליכם, בואו נספר לכם מה זה העולם שלנו. העולם שלנו יש בו חתולים, אין להם מאבק, אין להם בעוד פרנסה, מסתדרים. מעולם לא ראיתי חתול רעב, או כמאמר הגמרא, מעולם לא ראיתי שואל חנווני, צבי קיית וערי סבל. הפוך, ערי, טוב, מהתחלה, אבל. זה המשפט נכון, הפסוק נכון, הגמרא נכונה. מעולם לא ראיתי ערי סבל, צבי קיית ושואל חנווני. כי צואלים מסתדרים בחיים, והם מפרנסים שלא בצער. כלומר, אני אסביר, מי שרוצה להיות בעל חיים, מה שנקרא משועבד, אין לו בעיות פרנסה, אין לו בעיות בריאות, אלא כן, קורה איזה תאונה, אבל חתול אין לו בטבע, אין לו, לאריה בטבע, אין, לשפן בטבע אין בעיות בריאות. אין לו בעיות בריאות, אין לו בעיות פרנסה, אין לו בעיות של עושר, הוא תמיד שמח, הוא תמיד שמח. לא תראו שפן בעצב, למה? עשו עליי בפייסבוק. לא, אין שפן, תמיד שמח, גם עוגז, גם עכבר. לא ראיתם עכבר בדיכאון, לא ראיתם עכבר מת מרעב, לא ראיתם עכבר שחסור לו משהו בחיים, והוא עדיין עכבר. לא ראיתם, לא ראיתם. מציאות שלמה. מי שרוצה להיות עבד זה נפלא. מי שנכנס לזירה, שידע שבזירה יש שתי אופציות. או לנצח, או לנצח. אם לא, עדיף שלא תיכנס לזירה. אין אופציה אחרת. אבל תזכור, זה או לנצח, כי אם לא תנצח עכשיו, אז תצטרך לנצח בעוד כמה דקות, ובעוד כמה דקות, אבל אין דרך אחרת. אז מי שלא נכנס לזירה, תצטרך לדמיין את זה אחרת. אתה עולה על גשר, אתה מתחיל לרוץ. כל שלב שדרכת עליו נפל. אתם מבינים? נפל, נפל, נכון. כל הסרטים האלה, הסרטים מצוירים, נכון? אתה חייב לרוץ. אתה עוצר שנייה אחת, אתה כבר נופל. עכשיו תעלה, זה החיים, עד גיל 120. לא סיפרו לנו את זה ככה. הרב, אתה הורס לנו את פסח. אבל זה המהות של החירות. החירות זה קרב רחוב יומיומי. כי כבר הקומה שקנית עכשיו, היא עוד רגע השיעבוד של מחר. היא השיעבוד של מחר. גם דברים טובים משעבדים את האדם. גם תובנות טובות. אני אגיד זה ככה, גם ההבנה שלי בתוספות משעבדת אותי מההבנה הבאה שאני יכול לקבל. גם הדבר תורה שיש לי על ליל הסדר מונע ממני את הדבר תורה היותר גדול על ליל הסדר. כי אני משועבד עכשיו לדבר תורה הנפלא הזה שיש לי. אתה יודע, זה דברי תורה יש לי על ליל הסדר, חבל על הזמן. וזה השיעבוד שלי שמונע ממני לגדול לגובה עוד יותר גבוה בלימוד. אתם יודעים איזה הסברים? אני יכול להגיד לכם פה, אני אחרי שהייתי בליל הסדר, אני זוכר שאבא שלי תמיד אומר את אותו משפט על אותו דבר, על אותו זה. בסדר, זה השיעבוד. זה השיעבוד, הלו. גם הידיעות הכי טובות שלך, הן משעבדות אותך מהידיעות העוד יותר גדולות שעוד לא קיבלת. הן משאירות אותך באותו מקום. הן משאירות אותך כל רגע באותו מקום, באותו מקום, באותה מציאות. עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו בסדר כל מקומה השנייה. אנחנו מבינים למה זה קרב רחוב, זה קרב רחוב כזה, שהוא תמידי, אין בו ניצחונות, יש בו רק הפסדים. אבל כל רגע אפשר לנצח מחדש, זה לא נורא. עכשיו השאלה הגדולה, אם כשאנחנו יוצאים לחירות, מה אנחנו עושים למציאות הזאת, אנחנו בנפש, זה מה שאנחנו יוצרים. אתה באמת מוכן לקרב על החירות? אתה מוכן לקרב הזה? אני אגיד מה אני רואה בעולם שלי. בסדר? אתה יכול לראות בחור שבא בשיעור א' לישיבה, כולכם פה באזורים האלה, עולמי, לא משנה. הוא בא, בהתחלה זה קשה לו, ואז הוא בא לזה. איפה הוא מקבל את הסתירה הכי גדולה שלו? מתי הסתירה הגדולה מגיעה? תחילת שיעור ב'. איפה הסתירה עוד יותר גדולה מגיעה? בתחילת שיעור ג'. ואיפה הסתירה עוד יותר גדולה מגיעה? וניבות ההמשך. כי מה קורה? פתאום הוא קולט שכל העבודה שהוא עשה בשיעור א', הוא יכול להישאר בקומה הזאת, אבל אם הוא רוצה לפרוץ לקומה הבאה, הוא רוצה לפרוץ לקומה הבאה, הוא צריך משהו אחר. הוא רוצה לפרוץ לקומה הבאה, אז הוא מרגיש גם לא שייך לקומה החדשה. הלו מצוין. אני אגיד את זה בשפה צבאית. את מי מקדמים להיות מ-מ-פ? אתה קצין הכי טוב. מי מקדמים להיות מגד? אתה מ-מ-פ הכי טוב. אבל לפעמים יש מ-מ-פ טוב שנהיה מגד גרוע. יש הרבה מ-מ-פ מעולים, מי מגד גרוע? עדיף שיהיה מ-מ-פ. למה? כי הוא לא מסוגל לעשות את ה... זה עבודה אחרת בין מ-מ-מ למ-מ-פ למגד, למחת. זה ציר אחר. זה ציר אחר, אבל אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, אז אתה משועבד. עכשיו, זה תפקידים, זה יותר קל. זה כל יום. עבודת החירות היא עבודה של מלחמה תמידית. של מלחמה תמידית. אם אתה לא מבין את זה, אתה מראש נכנס לצירה של השיעבוד. נעלה עוד קומה. אפשר במהירות? ועם זה אני אעצור בקומות האלה, כי פה אני רוצה בסופה לחמניה. הבעיה הגדולה היא שבקרב הזה, מי שאתה צריך לנצח, זה את עצמך. מאוד קל לנצח מישהו אחר. מאוד קל לנצח מישהו אחר. מאוד קשה לנצח את עצמך. את עצמך. אני אתן דוגמה רגע ביולוגית. לנו יש בגוף מערכת שיודעת להילחם. בכל דבר שהוא מחוץ לה. כדוריות. היא לא יודעת להילחם בעצמה. לכן סרטן, הגוף לא יודע לטפל בו. הגוף לא יודע לטפל בסרטן, נכון? כי הוא לא מזהה אותו. יודעים מה אני אומר? צריך להסביר. יודעים? לא, אני לא... יודעים? הגוף לא יודע לזהות סרטן. למה הגוף לא יודע לזהות סרטן? כי הוא חושב שזה חלק מהגוף. אז הוא לא תוקף אותו. והוא גדל, 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 גדל. מה הדרך לטפל בסרטן? אתם יודעים? מה? מה הדרך לטפל בסרטן? מה? כלומר, נגיד זה ככה, לרסק את כל הגוף. לרסק את כל הגוף. בתקווה שאתה יותר חזק מהסרטן, ואז נוריד את כולכם, הוא ימות ואתה עוד יהיה לך כוחות לשרוד. הרבה פעמים תשמעו, אי אפשר לעשות את הטיפולים כי הגוף לא חזק מספיק. הרופאים רוצים להגיד לך, אתה והסרטן מאוד חזקים, או מאוד חלשים. ניתן לשני... הולכים לתת פטיש בראש, לכל הגוף. המטרה היא שמתוך הבלגן הזה, הרבה דברים יתרסקו, וגם האיבר הזה, גם הגידול. בסדר? אבל אם אתה לא מספיק חזק בגוף, אז אתה לא תתאושש מזה. המאבק בשיעבוד זה אותו דבר. אתה נלחם בעצמך. אני אגיד את זה ככה. אני מחלה על הדוגמאות הכואבות האלה, כי אני מרגיש שאם אתה לא מרגיש את זה כאן, אז אתה לא מבין את התהליך. אתה תמשיך לחיות עבורה דמיונית כזאת של חירות, אפילו לא תבינו איזה מתנה יש לנו בליל הסדר באגדה. תארו לכם שיש מישהו שהוא עם הזיקים, כדי לצאת לחירות הוא צריך לחתוך את הידיים כדי לצאת. ואז הוא יכול לצאת, בלי ידיים. ותיאור קשה. עכשיו תבין מה זה לצאת לחירות. יש פה הזיק על היד, הוא צריך לחתוך את היד לעצמו, ואז הוא יכול לרוץ, כי אחרת הוא כלום. אני חושב שרוב האנשים יישארו כלום. זה לא תיאור שלי, זה תיאור של הרב קוק. כשאתה רוצה לצאת משיעבוד, הגמרא אומרת, התורה אומרת, הגמרא על גבי זה, אשרי אדם אשר תייסרנו יה, מתורתך תלמדנו. הרב קוק באורות התשובה פרק ח', אשרי אדם, על בסיס הגמרא, אשרי אדם אשר תייסרנו יה, למה אשרי אדם אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו, נכון? אומר הרב קוק, את זה למדנו מעבד. עבד, כנעני יוצא בראשי איברים. מה הכוונה שיוצא בראשי איברים? אם נפגע לו איבר, הוא יוצא לחירות. לא עברי, גם עברי, אבל עברי יש לו עוד תהליכים אחרים לצאת, אבל הוא יוצא בראשי איברים. נכון? אומרת הגמרא, את זה למדנו מהתורה. כמו עבד שיוצא בראשי איברים, אלו מה זה העבד הזה? נדבר גם על עבד עברי. תבינו איזה דרדרת הוא עובר. מדובר על אחד, דרך אגב, זה אותו דבר. נחזור רגע, אם הפסדת בזירה קרב אחד, הקרב הבא יותר קשה לנצח. הפסדת חמש קרבות, עוד יותר קשה לנצח. אתה נכנס למצב של שיעבוד, מהר מאוד אתה מאבד ומאבד ומאבד ומאבד. אלו מה זה העבד הזה? העבד העברי. זה אחד שכנראה לא הצליח להתפרנס מצד עצמו. לא הצליח. לא הצליח להתפרנס מצד עצמו. והלך וגנף. וגם לא כזה מוצלח ונתפס היהודי. מה עושים עם היהודי הזה שגנב ונתפס וכנראה אין לו כסף לשלם? הוא לא, בוא אתה תעבוד אצל המשפחה הזאת בחמש, שש, כמה שישר עד היובה, עד השמיטה, חמש, שש, ארבע, בין חמש ל... בין שנה לשש שנים תעבוד אצלהם ותחזיר את הפרנסה, נכון? מה קורה לעבד הזה? מה הסכנה הכי גדולה שלנו? מה? זה הבעיה הקטנה. יש עוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה. כשמגיעים לסוף השנה השביעית, השישית, אז הוא פתאום אומר, אהבתי את אשתי ואת ילדיי, לא יצא לחופשי. על מה מדברים פה? זה לא האישה שלך, זה לא הילדים שלך, אתה זוכר? זה עבדים כנענים. אתם מבינים שכשאתה מתחס לשיעבוד, עוד שיעבוד, עוד שיעבוד, אתה הולך ויורד ויורד ברמות, אתה כבר, הוא כבר לגמרי מבולבל, תעיף אותו לדלת, תרצה לו את העוז, צריך להבין את זה, אבל זאת לא אשתו, זה גויים, זה גויים, אשתך היא גויה. החזל אומרים שרבו נותן לו עבד שפחה כנענית שיוליד לו עבדים. מה הקשר אליך בכלל? צא לחירות, תיקח אישה, ילדה טובה, גברת נחמדה, תחתן, תקים בית. אהבתי את הגויים החמודים פה, לא יצא לחופשי. אתם מבינים? כאילו בשיעבוד, והוא לא מבין אפילו איפה הוא נמצא. הוא כל כך, השיעבוד יותר עמוק ויותר עמוק. נחזור אלינו. הרב קוק אומר, בהוראות התשובה, אני אמרתי, זה גם לא הרב קוק, זה הגמרא, הרב קוק על זה מוסיף. אומר, זה למדנו ביציאת איברים בראשי איברים, יציאת עבדים בראשי איברים. אשרי האדם, אשרי האיש אשר תייסרנו יה, אשרי מי שאתה מייסר אותו, ומתורתך תלמדנו, את זה למדנו מהתורה. כלומר, כמו שעבד יוצא בראשי איברים, גם אתה, העבד, יכול לצאת רק כשאתה מוריד את הגידולים האלה שגידלת. זה קשה להוריד גידול. תנסו לדמיין שיש לי פה איזה יד שהיא מוטציה, גידלתי אותה. היא מקבלת דם מהלב, מקבלת דם מהלב, מקבלת חמצן מהריאות, זה מוטציה. היא ממש, היא שלי. עכשיו צריך לחתוך אותה. אבל הכאב של לחתוך אותה זה כמו לחתוך את זאת. זה אותו כאב. אצלי בגוף זה כאילו אני חותך את היד השנייה, לא השלישית. כלומר, היציאה לחירות זה מלחמה פנימית מאוד עמוקה מול עצמי. אני אמור לנצח את עצמי. זה לא... איך אני מנצח את עצמי? לנצח את עצמי בקרב, כי עצמי זה השיעבוד. איך אני יוצא לקרב מול עצמי ומנצח את עצמי? זה בלתי הגיוני, זה בלתי אפשרי לכאורה. לכן החירות היא כאילו נגד הטבע. בטבע הטבע משועבד, עולם כמנהגו נוהג, כדור איזה שמש על צירת הסוף, מקום סודר. אתה פתאום רוצה לצאת מזה? לצאת מעל מימד הזמן? קומה רביעית. לצאת מעל מימד הזמן? כי אם אתה בזמן, אז אתה משועבד. כולם בני חלוף. בוא נצלור רגע להגדה. אני יכול לחזור לעוד קומות ועוד קומות ועוד קומות. בוא נצלור רגע להגדה ונבין איך כל זה זה תהליך שלם שההגדה רוצה להעביר אותנו. זה לא על השבט בני חורים, זה תהליך פנימי עמוק שכולנו אמורים. איך פעם תיארתי, ניסינו לעשות את זה פעם אחת אצל ההורים שלי בפסח, זה קרס, תנסו אתם. איך בני ישראל ישבו בהגדה? כי הם ישבו. הם ישבו נעליכם ברגליכם, מותניכם חגורים, נכון? מה זה אומר? כולם נוסעים לאמא לשבת, נוסעים לקחו תיק גדול, תמלו אותו בדברים, שב עם התיק, אבל סגור. שב עם התיק עליך, ועשי מקלכם בידיכם. ניסינו להעביר ליל הסדר ככה, תחשבו אתם את הסיטואציה הזאת. אתה יושב עם התיק, מרחק, זה, ועם המקל. ככה אוכלים. אפשר תמיץ? לא, היה, לא עוזב, אפשר לך בכולם מקלו של מטטה? אף אחד לא עוזב את המקל. עשו עכשיו רבע שעה 20 דקות, אף אחד לא עוזב את המקל. מעבירים אותו מיד ליד. אני, אפשר את המצא, אסור לעזור, לא עוזבים את המקל. מי שעוזב את המקל כאילו נפסל. עשו את זה משחק בהגדה של מילים אם אתה סכים. אל סבכו אותי איתה. כי זה להביא זה 10 מקלות של מטטה. אבל אתה כולם מחזיקים, אף אחד לא יוצא. עכשיו, מעבר לזה שזה בלתי אפשרי ככה, לא יודע. אני כל המרת נשפח, הכל נשפח שם היה בלגן שלם. כאילו אתה, גם אתה שותה את הכוס יין, אתה לא עוזב את המקל. ולא עתיק עליך, כזה גדול, לא עתיק קטן, זה... אתה יוצא עם איזה פאוס תקניות, אתה יוצא למדבר ל-40 שנה. אתם מבינים עכשיו מה זה להיות בחירות? אצלכם חירות זה ספה, על הפופים, יושבים. חירות זה תפקיד, חירות זה לא סלב, זה בדיוק הפוך. חירות זה שיעביד אחרי שיעבוד הכי עמוק שיש. בואו נראה, הגרם מכניסה אותנו לשם. אם אתה רוצה באמת להיות חירותי, אתה צריך להיות אחים שועבד. אחים ש... עוד רגע נסביר את זה. אחים משועבד. אולי נדייק את זה בעוד משפט, בסדר? אנחנו חיים פה בעולם משועבד. כולנו שועבדים. אם שועבד ל-80 קילו האלה, תקוע איתם, נעשה שהם יהיו פחות, לא הולך, רק יותר. אבל לא משנה, זה עדיין. אם אני אענה ל-85 קילו, אני לא יותר חירותי. אולי אפילו יותר משועבד. אני לא יותר חירותי, נכון? אני משועבד לפה הזה, לעיניים, כולנו משועבדים, נכון? מתי אתה נהיה חירותי? הרב חרמה כותב את זה מפורש, ההגדה של פסח. כלומר, ככל שאתה יותר משועבד למשהו, אתה תחתיו. אם אני משועבד למה חושבים עליי, אז אני משועבד פה לאיזה 200 איש. אם אני משועבד לכבוד, אז אני משועבד לאחר. אם אני משועבד לכסף, אני משועבד לחייב 10 שעות ביום להקדיש לממון, לא יודע. אם אני משועבד ליופי, אז אני משועבד אם אני משועבד למה אני משועבד? אני משועבד לסרט טוב, לסדרת טלוויזיה, אז הפרק, כאילו, אז אני משועבד לסדרה, אז הוא עובד אצלה עכשיו. למה אתה משפמים, אלכוהול, ברור, מובן, נכון? כלומר, אתה תמיד משועבד. שאלה הגדולה היא, מי המשעבד? אם המשעבד שלך זה החבר, אז אתה באמת משועבד מסכן. אבל אם המשעבד שלך, של הדוגמה, הוא המלך, אתה נהיה יותר עם מרחב עבודה. מילים אחרות, שאלה היא איפה הגבולות? פעם דיברנו בסוגיות חינוך, תמיד יש גבולות בחינוך. תמיד יש גבולות בחינוך. יש הרבה גבולות, נכון? שאלה אם הגבולות הם דבר שלא מגיעים אליו, למה הגעת לגבול? איך הגעת לגבול? מי מגיע לגבול? מתי מגיעים לגבול? אם הגעת לגבול, תבדוק את עצמך. או, הגבולות צריכות להיות כאלה, ואתה בוחר ללכת. אבל אם הגבולות הם כאלה, אז הגבולות גם אומרות לך לאן ללכת. תמיד יש גבול. גבול מלשון לגבל, לתת צורה. גבל, גבול, נכון? מגבל משהו זה עושה, יוצר, אי אפשר ליצור משהו בלי גבול. הגבול נותן לדבר את מהותו. לכן שאני מגבל משהו, זה גבול. שאני מגבל משהו, אני נותן לדבר מהות. אז תמיד יש גבול, נכון? עיר גבול, נכון? ונסב לכם הגבול. זה היצירה, הגבול נותן את ה... אבל אם הגבול הוא כזה, אז הגבול גם מורה דרך. ההורים תמיד, זה האמנות של החינוך. אתה צריך שהגבול יהיה כזה, שהילד לא יגיע אליו. הילד לא צריך להגיע לגבול, הילד צריך להתקדם מעצמו. אבל אם הילד בטעות מגיע לגבול, תבדוק שהגבול הוא לא כזה, או למה הילד נמצא פה, כאילו קרוב לגבול, מנסה לעבור אותו. אבל אם הגבול הוא אינסופי, אינסופי. כלומר, אם אתה משועבד לאינסוף, אתה אינסוף. תגיד, למה אתה משועבד? אם אתה משועבד לחבר, לכבוד, לתשומת לב, ליחס, לא יודע, לכסף, לכל דבר אחר. אם אתה משועבד לאינסוף, אתה מתחיל להיות אינסופי. כלומר, שורש החירות זה לא הפופים האלה שיושבים עליהם בהרגשה שאין לי כלום. שורש החירות הוא איך אני משתעבד לאינסוף. ככל שאני משתעבד לאינסוף, אני נהיה אינסופי. אני חי אינסוף. כל ההגדה של פסח, עוד רגע נראה, זה תהליך שלם לראות איך אני נמצא בתוך הדבר הזה. אני מתחיל. מתחיל את ההגדה של פסח זה קידוש. זה חשוב מאוד. זה נטילת ידיים וקרפס. אבל ההגדה מתחילה בהלך מעניה. לא עיקר. מרימים את המצות, נכון? אומרים, הלך מעניה, דיאכלו אבטנה בערד המצרים. נעצור. אני אחרי אבל כל כמה מילים עוצר לכמה מילים. ואז נתפוס תמונה רחבה. רבו המפרשים ששאלו מה הקשר בין הלך מעניה דאכלו אבותנה בערד המצרים. את המצות האלה בני ישראל אכלו כשיצאו ממצרים, לא במצרים. יש את הפירוש של אבוד רעם וכל אלה, לא, מצות אכלו תמיד במצרים. למה? כי המצרים רצו שבני ישראל יאכלו רק מצות כדי שיהיו רעבים, והמצות זה לחם של עניים, ובני ישראל אכלו מצות בארץ מצרים כל ה-210 שנה. זה בסדר, רק זה נגד הסיפורים שאנחנו מכירים, שאת המצות הכינו לקראת היציאה. כלומר, זה כמעט נגד חזל. לא נגד חזל ממש, כי אפשר להגיד שאכלו 210 שנים מצות במצרים, וגם הכינו אותם לקראת היציאה. אבל לכאורה, את המצות הכינו בגלל היציאה ממצרים, כי זה לחם עוני. תזכרו, היה להם המון זמן להכין מצות. היה להם לילה שלם עד שהם יצאו והם יכלו להכין מצות. הם לא צריכים להתעסק 18 דקות. הסיבה שהכינו מצות היא לא, שאכלו מצות היא לא בגלל שלא היה זמן, כי לא הספיק בצקם לטפוח. הם לא רצו שהוא יטפח. אפשר לראות בהיסטוריה שלוט אופה מצות, אפשר לראות שאברהם אופה מצות, לוט אופה מצות, ורשי כותב כי ערב פסח היה. אברהם הכין מצות וכתוב כי ערב פסח היה. יש עוד הרבה בתורה. כלומר, המצות לא קשורות ליציאת מצרים. אם ככה, לא קשור לזמן ביציאת מצרים. אם ככה, גם אם ילך עם הפירוש של אבוד רעם, יש שם עוד הרבה שמפרשים את זה, שמדברים על הפירוש הזה, עדיין קשה לנו, כי לכאורה את המצות האלה אנחנו לא אוכלים, כי בני ישראל אכלו אותם, הם גם אכלו שומים, קישויים, בצלים, הם דיברו על זה, אכלנו את השומים, קישויים, אנחנו מחזיקים את המצות האלה, כי אבותינו אכלו אותם בארץ מצרים. צריך להבין למה ליל הסדר קשור לאכילת המצות בארץ מצרים. אני אציין מתי בני ישראל מתחילים את ארץ מצרים. מתי מתחיל השיעבוד? כשלוי נפטר? מתי מתחיל השיעבוד? מה? עקדת יצחק? לידת יצחק. טוב, ושתי תאריכים שונים. בואו נמשיך. מתי מתחיל השיעבוד? והיה קום מלך חדש על מצרים. משהו אחר, אשר לא ידע את יוסף. יש עוד תחנות בדרך של שיעבוד, רוצים לעבור? מה? כי יעקב יורד למצרים. להמשיך? תראו שבחזל יש כמעט, לא רוצה להגיד 15, כי יש 17 תחנות, לא, 17 תחנות בשיעבוד. ברית בין הבתרים, לידת יצחק, אברהם, אימה גדולה וחרדה. מלידת יצחק סופרים 400 שנה, נכון? להמשיך? יוסף יורד בשביל זה, נכון? ראוי היה יעקב לרדת בשלשלעות של ברזל. עוד רגע, תראו למה אני מתחפר. אני יכול לעבוד בעוד התאריכים. ואז יש את מות לוי, אבל גם כשלוי מת, מה מתחיל? מתחיל ועושים עליו שרי מיסים, עוד אין את גזירת הילדים, עוד אין את גזירת כל הבן היאור, היאור התשליח, כל הבן הילוד היאור התשליחון, גזירת קש ותבן, ואז משה רבינו מגיע, ואז מגיע הגזירה יותר קשה. לפני כן, מי שזוכר, וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל. זה כשמשה עוד במדיין. כשמשה במדיין מת מלך מצרים, חז"ל אומרים הצטרע, נהיה מצורע, והיה רוחץ בדמם של תינוקות יהודים. לא מכירים? חרטורים אמרו לו, אתה צריך לעשות כל יום אמבטיה של דם של תינוקות יהודים. ואז ויקום מלך חדש, סליחה, וימות מלך מצרים, חזל אומרים מת או הצטרע, קם חדש, התחצו של זרותיו, ואז משה רבנו מגיע, ואז מגיע הקש והתבן, ואז בני ישראל נענקים, נכון? ואז מתחילים המכות. אולי שיבוד מצרים מתחיל כשיוצאים ממצרים? אולי שיבוד מצרים מתחיל כשיוצאים ממצרים? אפשר לחלוק עליי, אבל נראה לי עוד רגע אני אביא מקורות. לא, הוא גם קיים לפניכם. אבל שיבוד מצרים גם מתחיל להחליף. ניתן דוגמה. תראו לכם שילד גדל בבית של אבא מכה. אבא מכה. עד גיל 12, בשביל הדוגמה, עיקו אותו. בגיל 12 הגיעו שירותי הרווחה, הוציאו אותו לחירות למשפחה אומנת. מעכשיו יש למשפחה אומנת, הוא כל הזמן הולך כך. כל מי שמקרב אליו הוא הולך כך. מי שבא אליו הוא הולך כך. אבא שלו הפסיק לקוט אותו. הוא יצא מאותו ילד מוכה. מה, בגלל שהוא שינה מקום? הוא הפסיק להיות ילד מוכה? ברור שלא, נכון? מבינים אני אומר, נכון? הוא עוד ילד מוכה. לא הבנתי, בגלל שבני ישראל יצאו ממצרים, הם הפסיקו לחלום על מצרים בלילות? הם הפסיקו לשיר במצרית? לחלום בלילה, אני עוד חולם בספרדית, יש שיר כזה? אני חולם בעברית, לא, 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 זוכר גרסה, זה אין כל זה. חולם עוד בספרדית, יש איזה שיר כזה, לא? לא, איך זה עולה? אין משהו כזה? רק אני... לאו, אין משהו כזה, איפה לאו ראיתי אותו? חולם עוד בספרדית, לא משנה. אין עוד... כשבני ישראל היו בדרך לארץ ישראל, על מה הם חלמו בלילה? כשסיפרו להם הולכים להיכנס לארץ ישראל, ארץ, זבת, חלב ודבש, מה הם דמיינו? את מצרים. את מצרים הם דמיינו. הם ידעו לדמיין משהו אחר. אתה יכול לראות שאנשים באירופה מספרים להם, נעלה לארץ ישראל, אז יהיה כמו רוסיה, זה כמו צרפת, זה כמו זה. זה מה שהם מדמיינים, כי זה מה שהם מכירים. אז למה החלטתם שבני ישראל שיצאו למדבר הפסיקו להיות משועבדים למצרים? זו אותה חנה בשיעבוד. נזכיר לכולנו, בני ישראל לא יצאו ממצרים, 80% נשארו, ה-20% שיצאו כל הזמן רצו לחזור, ונשארו במדבר, מתו במדבר. הם לא הצליחו לצאת ממצרים. זה כמו אחד שברח מהכלב ומת בדרך. עוד לא הגיע לחירות. בסדר? אז אם ככה, אז אולי הלחם שאכלו אבותינו במצרים הוא לא תיאור מקום. הוא לא מתכוון למצרים. מתכוון אליך. ואליי. ואליו. מתכוון לכולנו. הולכנו עדיין במצרים. אולי זה הכוונה ללחם שאכלו אבותינו בארד המצרים? תכוון לסבא שלי, סבא של סבא שלי, שכולנו חלק משרשרת אחת, שמנסה עוד ועוד לצאת לחירות, ועוד לצאת לחירות, ועוד לצאת לחירות, ועוד לגדול בחירות. נמשיך? כל דצריך יתה ויכול, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. מה אתם אומרים על הבדיחה הזאת? אני כילד זה תמיד יצחיק אותי. למי אתם רואים את זה, אבא ואמא? לא, אנחנו, מותר להם מקרה גם בהגדה, נכון? למי אתה אומר את זה? יש פה איזה אורח בחוץ ששומע? לא, למי אומר, איזה אורחים מזמינים פה? תסבירו, איזה אורחים מזמינים פה? באו לכם שזה לא אורחים אמיתיים. למה? אתה יודע, מפתח את הדלת, תצא כל דרכים, כל אבל על השולחן אתה אומר את זה? עם דלת סגורה? אתה יודעים מה? נגיד שאתה כבר מחפש אורחים. נראה לי בחרי התפילה, יותר טוב לדפוק על הבמה ולהגיד מי שאין לו מקום שיבוא אליי הביתה. אלה כבר התפזרו לבתים מי שלא יפה איפה לאכול. ואתם יודעים, ונגיד שנשאר מישהו שאין לו מה לאכול. ונגיד שהוא עומד מחוץ לדלת. חכה. ונגיד, פעם היה לי איזה רעיון לעשות את זה לרב שלי. הלא הוא אומר בסעודה, הכל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אני צריך בליל הסדר לחכות לו מחוץ לדלת. חכו, אני לא, אף אחד לא הולך, כאילו, טריק שאמרתי לא חוזרים עליו. לכל אלה שמחייכים. חכות מחוץ לדלת. איך שאני שומע הכל בכפין היטב עם סבלנות. לפוף! שמעתי! ואז אני אזביח ליל הסדר עם הרב שלי. מה אתם אומרים על השיטה? לא לבדוק אותה בבית, לא לנסות. זמנים לנסות תמיד. מה? זה מה אני יודע, אני יודע למי אמרתי פה, מה אתה חושב? אתה אומר בכל מה שכל מי שחשב בשקט. אבל אני לא מפחד, אמא שלא תיתן לך. יש פה כאלה יותר שאמא, אני, אם אתה יושב, אתה תשב פה, אתה תשב, את כל בכפין תעשה. אם אשחרר אותך לילה לסדר. אז בכל מקרה, פעם חשבתי, אולי אפשר לעשות את זה. כל בכפין, אבל עכשיו אני אמיתי. אתם יודעים, ונגיד שאני עושה את זה. אז הבנתי שאין לי טעם. אני עושה את זה ואני דופק ואני נכנס טוק טוק טוק, שלום הרב, הזמנתם אותי, באתי. מה הוא צריך להגיד לי? אבל כבר כבודו עשינו קידוש. מה, כבודו לא חייב קידוש? קצת מצחיק להזמין את האורחים אחרי קידוש. אתם יודעים, גם אני חייב בארבע כוסות, אפילו אני חייב בארבע כוסות יין בליל הסדר. אתה מזמין את העניים אחרי הכוס הראשונה? איזה מין הכנסת אורחים זאת? טוב, אתם מבינים שזה לא הכוונה. טוב, אז מי זה האורח הזה שמחכים לו? כל דכפין יתאב יכול, כל דכפין יתאב יפסח. למי מחכים פה? למי מחכים פה? עכשיו אל תגידו לי, זה בזמן בית המקדש, שכולם היו שם. בסוף עשיתי כוס של יין לפני כן. כי לא היו כולם בירושלים, ליד בית המקדש, אוהלים, אוהלים, אוהלים. נמשיך. אשתה. מה המשפט הבא? מה זה? אשתה. אשתה. אחה. לשנה הבאה בארד ישראל. אשתה אחה. לשנה הבאה בארד ישראל. אשתה עבדה. לשנה הבאה בני חורין. נו, באמת. נשמע לכם הגיוני? איך צריך לעשות את הלילה הזה? בחירות, נכון? כלומר, כל הלילה זה צריך להיות מנהגי חירות. אז אתם מבינים את הבן אדם, יושב בהסבה, דרך חירות עם מלבושים נעים, ודרך חירות הוא אומר שום שהוא עבד. אשתה עבדי לשנה הבאה בני חורים? לא, אתה אמור להיות עכשיו חירותי. למה אתה אומר שאתה עכשיו עבד? כלומר, אני יכול להמשיך פה עוד. עוד נמשיך עוד רגע. כל ההגדה של פסח, כל מהותה, היא להבין שאתה עכשיו יוצא לחירות, וכל רגע ורגע, ואתה בונה איזו תנועה נפשית כזאת, שכל רגע יוצאת לחירות, כל רגע יוצאת לחירות, לא עוצרת לרגע. היכולת ליצור את התנועה הנפשית הזאת, זה מה שחזל, ואז מה מיד, מה נשתנה הלילה הזה? לכאורה, כל לילה צריך לצאת לחירות. כל לילה השתתבה. מה קרה הלילה? שדווקא הלילה הזה, הוא התנועה הגדולה הזאת לחירות. מה השתנה? כל לילה צריך לצאת לחירות. כל לילה אנחנו בתהליכי גדילה. שבכל לילה תוכלים חמץ ומצא, לילה זה כולו מצא. למה בלילה הזה אסור להחמיץ? אסור, כי החמץ הוא השיעבוד. אסור להחמיץ, שנייה, שנייה. הייתה לנו, עשינו אפיית מצות בישיבה. הרבה פעמים אתה קולט משהו שאתה מביא אנשים שלא ראו את זה מעולם. עלו שם ארבעה אנשים, אני לא יודע אם אוכלים מצות בפסח. אולי כן, לא יודע, באמת לא יודע. עמדו שם ארבעה אנשים בצד, ובפס הזה של אפיית מצות, באמת ארבעה אנשים, הם היו בשוק, כאילו, שראה אותם, כאילו, לא, זה לא האזור חיוק שלהם. ופתאום מתחילים, עוד דקה, 30 שניות, 20 שניות, וכולם, טה-טה-טה-טה-טה. אני אומר להם, מה שלא מגיע לתנור, עד הזמן שהוא אומר, אף לפח. אומר לי, מה? חלקיק שנייה, זה מה ששובר אותו? כל כך הרבה הולך לפח? אני מרחיק אותם, כי אז כל אחד מתחיל לעבוד ככה שישה, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, טעה! כולם מרים ידיים, אשי מלא בצק שעוד לא הספיק, היה לה רצפה, ואז מה עוד יותר ידעים אותם? יש שם המקלות שאיתם מכניסים, אומרים את טעו, לוקח את הנייר כסף, זורק לפח, שם נייר כסף חדש. יודעים מה אני מכוון? שם נייר כסף. זה הרבה כסף. הרבה כסף. ואז היה שם איזה גברת, גם אמרתי, כל חלקיק שנייה קריטי? אמרתי, את יודעת מה זה לא להחמיץ רגע בחיים? לפעמים חלקיק שנייה, זה ההבדל בין כלום להכל. את יודעת שכשאתה רוצה להיות אינסופי, זה חלקיק. זה חלקיק. בניותך משועבד, באותה פעולה. אתה יכול לעשות פעולה נפלאה. והיא שיעבוד אחד גדול, כי אתה רוצה שמסתכלים עליך, ואתה עושה את אותה פעולה של צדקה של זה, והיא חירות. וזה חלקיק כזה קטן. שרק בוחן כלויות והלב יודע. ואת מה זה לתת לחירות? זה כל רגע. זה קשה. זה קשה. מה, זה הייתה אתם שאלה? אולי, אבל החבר'ה פה, מה הם עושים? הם לומדים תורה? אמרתי לה, איפה היית בצבא? איפה היית בצבא? אז הוא היה סייבר כזה. אבל אתה יודע, אני גולנצ'יק. אצלנו קוראים לכם משתמטים. צעים בקריה, מסגנים, עושים דברים אחרים. אצלנו, אנחנו מתבבות. קוראים לכם משתמטים. משתמטים. הוא אומר, אבל עשינו דברים חשובים למען המדינה. תלווה. נו. הבנת את התשובה? הוא אומר לי, מה? תלווה בדיוק. אל תדע, כולם יעשו, אנחנו לא בעד השתמטות. אבל אל תסתכל על זה ככה. תסתכל על זה ככה, עוד פעם נכנסת לציר הזה של השיעבוד. כל התנועה הזאת של ליל הסדר, אנחנו... לא אמרו לי עד מתי. כתבו 9:30. אבל כתבו גם סדר. אבל השאירו זמנים פתוחים. מה הכוונה? אבל... הסדר הוא לא פה. הסדר הוא פה. הסדר הוא למטה. הסדר הוא למטה?
כן.
אז פה שיעור. לא, אני לא... לא, אני עושה משהו לא בסדר, אני מרגיש. למה הם צוחקים? 8:30. הנה יהודי אמיץ. אחרי זה הרגמו אותו באבנים פה כל הקנאים, אבל בסדר, זה בעיה שלו. בתרוגים, לא יודע מה. בסדר, אז אני אגנוב קצת, אבל אני לא גונב ממישהו, כי... הניקוד שבריך הוא סדר. בעיה. טוב. אנחנו חירותיים. כל הציר של ליל הסדר זה בדיוק הנקודה הזאת. איך אני מבין שהמציאות הזאת של חירות היא מציאות נצחית? איך אני בעצם מתרומם מלהיות חלק ממערכת הזמן ומערכת הקבועה פה ומתרומם אל המערכת נצחית? נסביר את זה בדוגמה אחרת. כל העולם שלנו נקרא עולם עומד. לכן הוא נקרא אלמא דשיעבודה. העולם שלנו זה עולם משועבד. כל מי שבעולם הזה הוא משועבד. לכן המוות כאילו נקרא שחרור. כאילו המוות משחרר. אבל כל העולם הזה זה עולם של שיעבוד. קשה לתפוס את זה. העולם הזה זה עולם של שיעבוד. החתול משועבד לאותו חתול. הפרה משועבדת לאותה פרה. העץ תפוח משועבד לאותו עץ תפוח. כל העולם הזה זה עולם משועבד. כיוון שעולם משועבד הוא עולם שלא זז. הוא תמיד עומד באותו מקום. כדור הארץ, זה נראה זז. כדור הארץ מסתובב. האריה אכל פרה, אבל זה עומד. האריה הלך מפה לפה כמו שהכוס זזה מפה לפה. זה עולם עומד. אנחנו חיים בעולם עומד. כל העולם עומד. הוא לא זז. זה נראה זז. כאילו בטלסקופ או בחללית, אבל העולם שלנו הוא עולם עומד. ועול עולם עומד, הגדרה של עולם שיעבוד. כולם פה משועבדים. כולנו עבדים של מישהו, זה גם שיר, לא? משהו כזה, עוד פעם, כולנו עבדים של העונג הבא, של העונג הבא. זה לא זאת, יש המילים באמצע, אבל זה העונג הבא. כולנו עבדים של איזה משהו. כאילו, אתה כל הזמן בחי באיזה קיום ותענוג, קיום ותענוג. תראו, אמרנו גם פעם, תראו, גם בעל חיים. מה שמחפשים זה הנאה וקיום. הנאה של הפרה זה להתחכך בגדר ולרבות. הנאה של הזה זה אותו דבר. הנאות וקיום, הנאות וקיום, הנאות וקיום. כך אנחנו חיים. חפשים הנאות וריגוש, הנאות וקיום, להתקיים וליהנות. זה מה שאדם חי בעולם. אז העולם הזה הוא עולם עומד. עולם עומד, עומד, עומד. האדם לא קשור לפה. האדם לא קשור לפה. אתה לא קשור לעולם הזה. אתה קשור להתקדמות. העולם עומד ואתה מתקדם. וכל הזמן זה ציר, העולם עומד ואתה מתקדם. העולם עומד ואתה מתקדם. העולם עומד ואתה מתקדם. העולם עומד ואתה מתקדם. אם אתה לא מתקדם, אתה בעולם. אם אתה מתקדם, אתה לא שייך לעולם הזה. כל רגע שאתה מתקדם, אתה לא בעולם הזה. כל רגע שאתה עומד, אתה בעולם הזה. אתה יכול להתקדם ולעמוד. אז עכשיו נהיית בין העולם הזה. להתקדם ולעמוד. לעמוד, לעמוד, להתקדם ולעמוד. כל פעם שאתה בתהליך של התקדמות, השתנות, תנועה, תנועה זה תמיד נפשית, רוחנית. אתה לא בעולם הזה. כל פעם שאתה עומד, אתה בעולם הזה. ממש בעולם הזה. עומד. סטטי. איך אתה יודע אם אתה עומד או מתקדם? יש כלל, מחילה, שאני אומר אותו. שוב מחילה, אולי הייתי צריך את השיעור יותר מוקדם כדי לא להגיד אותו. יש כלל. אני אגיד את זה מהאגדה של פסח. כשאנחנו נדלג רגע למרור, אוכלים פעמיים מרור. אוכלים את המרור הטעים הזה של החסטה, לא טעים, אבל מבינים מה אני מתכוון. אותו אוכלים ורחים על אכילת מרור. איך אוכלים אותו? תח, רגיל. ואז אוכלים קורך. מה אוכלים בקורך, יודעים? מצה עם המרור הפחות טעים, אה? נכון? הילדים שלי רואים, אבא אל תשים הרבה. אני שם להם המון. למה? רגע, ואיך אוכלים את הקורך הזה? סנדוויץ' בהסבה. למה אוכלים מרור בהסבה? מרור זה דרך לשיעבוד. הסבה זה חירות. מרור זה שיעבוד, הסבה זה חירות. אני אגיד בצורה הכי עדינה שיש. רק מי שהיה לומר במצרים יצא לחירות. מי שלא היה לומר במצרים לא יצא לחירות. אתם מבינים שהמרור הוא החירות? מי שהיה לומר במצרים יצא לחירות. מי שלא היה לומר במצרים לא יצא לחירות. עכשיו אני אגיד, אצלם טוב לך בעולם? מבסוט בעולם הזה? אתה נהנה בעולם הזה? תמשיך. אתה בשיעבוד. אתה בין העולם הזה. נראה לך פה, זאת אומרת שאתה שייך לעולם אחר. אתה רואה שאני שם מישהו עכשיו במזבל. אתה מרגיש בבית. מרגיש רע? מצוין, אתה לא שייך לפה. אתה מרגיש שייך לפה? מרגיש טוב פה? אתה יודע שאתה כמו חתול. נקי עם חלוצה יפה. אריה, אתם יודעים, החתול לא נעים. אריה, חולצה יפה. דוב, כל אחד הבעל חיים שהוא אוהב, בסדר? שלא יהיה כזה, חתול זה נשמע כזה מגיל. כלב, לא, כלב גם לא טוב. סוס, הנה סוס. אז אתה סוס. רק עם חליפה ועניבה יפה. אם לא טוב לך פה, אז לא, זאת אומרת שאתה לא שייך לפה. לא, לא טוב לך כי אתה רוצה את האחר. כי לא יש רעמה כזאת לסוס ולי כזאת. לא טוב בגלל מישהו אחר. לא טוב כי אני לא שייך לפה. מי שהיה לומר במצרים יצא לחירות. מי שלא היה לומר במצרים לא יצא לחירות. אנחנו אוכלים את המרור זכר למה שמררו אבותינו במצרים. כי מי שמרר במצרים יצא ממצרים. ומי שלא נשאר. מי שטוב לו או טוב לה בעולם הזה, טוב לה. הסיבי שאת באת בין העולם הזה, אתה בין העולם הזה, זה דבר נפלא. יש פה עצים, אבנים, חתולים. אתה הכי חזק בטבע, נצל את זה. החזק שורד. יש אבולוציה טבעית, יש ברירה טבעית. יש דומם, צומח, חי. אתה הכי חזק. תעוף על זה. נצל. השעון חול נפתח. 80 שנה מהיום, 70 שנה, 80 שנה, זה מתהפך. ותהיה כאפר הארץ. אם טוב לך בעולם הזה. אבל אם תייצר תכונה שלא טוב לי פה, זה אומר שאתה שייך למשהו אחר. שייך לגובה אחר בחיים. שייך למציאות חיים אחרת. עוד פעם, לא טוב לי כי הוא לא יש ולי אין. לא טוב לי כי הוא מציק לי. לא טוב לי כי יש לי הכל. אבל איך אפשר לתת לי את מה שלא קיים? זה כמו שאדם שיש לו הכל והוא רוצה להתחתן. יש לו את כל הכסף בעולם, הוא רוצה להתחתן. מה הכסף בעולם יעזור אם הוא רוצה להתחתן? או להפוך, זוג נשוי, יש להם את כל הכסף והזהב בעולם, אין להם ילדים. מה יעזור לו כל הכסף והזהב אם זה מה שהוא רוצה? אז אם הרצונות שלך מתמלאים בעולם הזה, תדע שהם רצונות של עולם הזה. אם הרצונות שלך לא מתמלאים בעולם הזה, תדע שהם רצונות של נצח. הבנו מתי נהיינו נצחים? שהרצונות שלנו הם לא בעולם הזה. אחרת אתה עבד הזמן. עבד של הזמניות, של ה-80 שנה. עבד של מה יהיה לי עכשיו, מה ייקחו ממני. מה זה עבד של הזמן? של הזמניות. מה זה עבד של הזמניות? מה יהיה לי, יהיה לי קיום, יהיה לי ענה, יהיה לי את זה. עבד של הזמניות, של הקיום. מה זה מישהו שהוא לא עבד של הזמן? עבדי הנצח? לא מעניין. יש לו קיום, זה לא מעניין. החלומות הם מעל הזמן. פעם אמרתי, אם אתה חולה 200 שנה קדימה,